אם כן, ראשית נחזור ונאמר שלמעשה ספר יהושע הוא מסתיים מבחינת הרצף השנים של שבע שכבשו, שבע שחילקו, ואחר כך השנים הנותרות, הרי 14 שנה עסקו בכיבוש וירושה. אחר מכן היו עוד 14 שנה, כי הספר הזה פרוס על, אומרים חז"ל, בני 28 שנה. כן? תקופה של 28 שנה, כוח. אם כן, הספר בעצם מסתיים בסוף פרק כפ"ט. סליחה, סוף פרק כ"א. אחר כך יש שלושה פרקים שהם נספחים. ברור גדול עם בני גד ובני ראובן, מה שראינו בפרק כ"ב. פרק שלנו, פרק כ"ג וכ"ד, אלה פרקי סיכום שבהם יהושע בעצם סוג של צוואה או סוג של ברכת הדרך שיהושע מצווה את האומה להמשך דרכה. תחילת פרק כ"ג נאמר איזושהי אמירה רוחנית שאדם שמשלים את פעולתו בעולם הזה, ומשלים הכוונה שהוא באמת פועל כפי מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותו או שלח אותו, כן? אז צריך לדעת שהפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא הועיד לך אינה מסתיימת עם הסתלקותו של האדם מן העולם. היא ממשיכה באופן הרוחני שלה. זה הרעיון הכולל של פרק כ"ג שאנחנו מתחילים אותו. בהתבוננות הראשונה, כן, על דרך הפשט. הרי יהושע הוא זה שמנהיג את האומה אחרי משה רבנו, הוא תלמידו של משה רבנו, הוא נביא, הוא מלך, הוא שופט, הוא מצביא. והפעולה הזאת של פעולתו של יהושע, כן, בעצם אני עכשיו מסביר את פסוקים א' ג', א' עד ג', אחרי שהוא, מיד נחזור לפרט, אבל אחרי שהוא קורא לבני ישראל, לעם ישראל, הוא אומר להם, אתם ראיתם, כן, תחילת פרק פסוק ג', ואתם ראיתם את כל אשר עשה השם אלוקיכם וכל הגויים האלה מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראיתם מה היה עד עכשיו, ודעו לכם שזה מה שיהיה בהמשך. כן? לכן הוא אומר בתחילת פסוקי, והשם אלוהיכם הוא יעדפה מפניכם. כלומר, הפעולה הזאת של כניסת עם ישראל, שהתגבשנו כאומה במדבר, במצרים ובמדבר, התגבשנו כאומה, התבגרנו, והנה אנחנו נכנסים לארץ ישראל על ידי יהושע, כי אתה תנחיל, וצריך לדעת שפעולת האדם עם אדם שלם שעשה מה שהקדוש ברוך הוא הועיד לו בעולם הזה, הפעולה הזאת ממשיכה לאורך השנים מבחינה הרוחנית שלה גם אחרי מות האדם. זה הפתיח, הסתכלות כללית על תחילתו של הפרק הזה. נחזור לפסוק א', נפרט. ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בא בימים. כן? מעניין מאוד. אל תחשבו, אומר לנו הפסוק, אל תחשבו, אומר לנו הנביא, אל תטעו לומר שאנחנו עם רצחני, מלחמתי, לוחמני, על חרבך תחיה וכו'. לא. אלא יש באמת בשאיפה שלנו להגיע למצב של ותשקוט הארץ. להגיע למצב של שקט ושענן ישראל, ודאי. לא לחשוב, וכל המצבים האלה של המאמץ המלחמתי של בפועל, במערכות הקרב, נגד האויב וכולי, הוא מצב התמידי, לא. אנחנו מכירים את זה לכמן, מהשנים של אחר כך, מדוד ושלמה. מה היה ההבדל בין דוד לשלמה? דוד כתוב... שלמה... מה? ולמה? איך הפתיח של ספר מלאכים עם שלמה? אז בוחו הניח לו מכל לבב מסביב. זה לא מה שכתוב שם? מתי הוא תחיל לבנות הבית? שכחתי איפה הפסוק הזה שקדוש ברוך הוא הניח לו, היה שקט, היה שלווה, והוא ניגש לבנות את בית המקדש. איפה מצאת?
פרק ה' פסוק
ה'. ה'.
וישב יהודה וישראל
לבטח. איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע, הכל ימי שלמה. הכל בסדר. ככה המצב הזה של מצב שלטון הרוח, שלטונה של תורה במציאות, הוא המצב הזה של השקט והשלווה. ומעט מזה אנחנו רואים פה בתחילת פרקנו. הסיכום, כמו שאומרים, שלב הסיכומים. והיהי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויבי מסביב. זו תקופה שהיא תקופה נעימה מאוד, ותקופה מבוקשת שאנשים מצפים לה, וזה לגיטימי. שלא לחשוב שהשאיפות האלה של לשלום ולשלווה הן שאיפות שהן הזויות, אנחנו תמיד, לא, הנה, צריך להגיע לזה. אלא, מה חשוב לומר? מה שחשוב לומר, שתקופה כזאת, מתי מתחילה הבעיה? שאדם מאבד את הסבלנות עד שהוא מגיע אל אותה תקופה של שקט ושל שלווה ושל שלטון וכו'. ואיפה רואים את זה בפסוק הזה? באיזה מילים? שלוש מילים הראשונות. ויהי מימים רבים. זאת אומרת, ודאי, תהיה תקופה של שלווה, של נחת רוח, אבל זה תקופה שנבנית על סמך מאמץ של ימים רבים. זה לא בא ביום אחד, לא בשעה אחת. לכן, אסור לאבד הסבלנות. נמצא. שבאמת, נשיאת העיניים, אין. תקופה רגועה יותר, זוהי שאיפה לגיטימית. אבל צריכים אנחנו לדעת שההגעה בפועל, השאיפה צריכה להיות, כן? למה לא? ודאי. או שבזמן שלמה. וגם מסברה אנחנו יודעים, לא, כן, כן, אנחנו יודעים שהתורה, שלטון התורה, כמו שמתואר בתחילת ישעיהו ובנבואת מיכה, אז נלוו גויים רבים אל השם, אמרו, בואו ונלכה בית השם, יורנו מדרכיו, נלכה מאורחותיו, כי מציאות את התורה ודבר השם ירושלים, כל זה נבואות. זה יקרה. אבל אתה לא יודע מתי זה יקרה. והדרך היא דרך שצריך לעבור אותה מתוך מודעות ומתוך הכרה שכך הדבר צריך להיות. אם כן, זהו הפתיח של פרק כ"ג.
פסוק א' הצוות הפוך, כי זה אשר, אחרי אשר הניח השם לישראל. זה לא הפוך, אנחנו הנחנו להם. זאת אומרת, אנחנו כבשנו את הארץ, אנחנו יצא...
הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב. הקדוש ברוך הוא הניח להם, הניח לישראל, מה הכוונה? על ידי שהוא סילק, או על ידי שהוא גרם לכל האויבים מסביב, להיכנע. הם לא נעלמו. עוד מעט אתה תראה בהמשך שהם לא נעלמו. אז סיכום, נסתכל לכבוד שני ידידינו, שכבר הימים, מסכם. אמרנו שפסוק א' הוא פסוק שמלמד אותנו שהשאיפה לימים שקטים ולימים רגועים היא שאיפה לגיטימית. כמו שכתוב, ויהי מימים רבים אשר אחרי אשר הניח השם לישראל, ואז בא שלב הסיכומים. אמרנו ששלושת הפרקים האחרונים של הספר הם סיכומים. הספר נגמר מבחינת הכיבוש וירושה. אתם מבינים שמסוף פרק כ' א', לתחילת פרק כ' ג', יכול להיות שעברו 10 או 14 שנים. 7 שנים הם כבשו. 7 שנים הם חילקו. ואחר כך עוד 14 שנה, עד סוף הספר, הם ירד להם האסימון למה שקרה להם. ויתכן גם ששלושת הפרקים האלה הם צמודים ל-14 שנה, ואחר כך עברו 14 שנה נוספים. אנחנו לא יודעים. כי ספר יהושע הוא נפרס על פני 28 שנים. אבל שלושת הפרקים האחרונים הם סיכום. והפסוק הראשון אומר, רבותיי, השלווה היא, שלוות האומה, היא דבר שיש לגיטימי לחכות ולשאוף לו. כמו שהוא הראה במלאכים א', פרק ה', פסוק ה', שבזמן מלכות שלמה, ההבדל בין דוד לשלמה שדוד נלחם, ושלמה, כמו שאומרים, כתף את הפרי. הקדוש ברוך הוא הניח לו, ואז היה אפשר לצאת לבניין בית המקדש. אלא, הערה מאוד מאוד חשובה, שהשקט והשלווה הזה, הוא, אנחנו מגיעים אליו אחרי ימים רבים. לא ביום ולא ביומיים, וגם בתקופתנו. ישנם תחנות של שקט ושלווה וסגסוג והתפתחות, וישנם תחנות אחרות שבהן אנחנו צריכים ללחום בפועל, על עמידתנו ועל עמנו ומדינתנו והארץ וכו'. יש תחנות כאלה ותחנות אחרות. סך הכל הכוללו ימים רבים. אתה לא יודע שבתקופתך יהיה שקט ושלווה ויהיה... I never promise you a rose garden. כלומר... מעולם לא הבטח לך גן של שושנים. אלא גן של קוצים. צריך... כן, מה אתה אומר? אמרת משהו? אם כן, זהו פסוק א'. סוף פסוק א', ביטוי מיוחד. ויהושע הזקן בא בימים. למה ביטוי מיוחד? מה הכוונה בא בימים? איך אפשר לבוא בימים? לבוא במסדרון, אני מבין. לבוא בבית, לבוא בכביש. מה זה בא בימים? האמת היא, זה פעם השנייה שכתוב על יהושע את זה. פסוק י' ג', פרק י' ג' נדמה לי, גם כן באותו הקשר של הגורל, לא כתוב בתחילת פסוק י' ג', פרק י' ג', איפה זה? יהושע זה כן בא בימים. אתה זקנת, באת בימים. איך אפשר לבוא בימים? מזכיר קצת את הפסוק, את הביטוי נוסף, דומה, שכתוב ביעקב אבינו בתחילת פרשת ויחי. ויקרבו, ויחי ישראל שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. איך הימים יכולים להתקרב? אתמול יכול להתקרב, שלשום, היום שלפני. ואם אתה מדבר על הימים שהוא כבר, הוא ימות, אז שוב פעם הימים לא יכולים להתקרב. מה הכוונה יקרבו הימים או בא בימים?
אברהם
אבינו
גם.
מה?
נאמר גם לאברהם אבינו.
ואברהם זקן בא בימים. כן, אותו אני מדבר על זה. כי קודם כל אנחנו צריכים לדעת, נאמר כמה דברים על זה. כי זה באמת, יש בזה אמירה, נרוויח באמירתנו, בלימודנו. א', משהו ספציפי על בכלל לימוד התנ"ך, לימוד כתבי הקודש. וגם... דבר יותר ענייני בסוגיה שלנו כאן. מה שאני אומר לכם עכשיו לקוח בעיקר מדברי אור החיים הקדוש בתחילת פרשת ויחי, שהוא שואל את השאלה הזאת, מה הכוונה בא בימים, והוא מביא שם מהארי, הארי הקדוש, וזה 10-12 שורות מהארי הקדוש שמצוטט בספר קהילות קהלת יעקב. יש כתוב שם קהלת יעקב, כי בדרך כלל ספר תולעת יעקב מצטט את הארי, אבל אולי גם ספר קהלת יעקב נדמה שאור החיים. והוא אומר דבר נפלא, הוא אומר על סמך דברי הארי, הוא אומר, הוא מסביר 4-5 דברים, 7 דברים מסוימים. אתם צריכים אנחנו לדעת שהמציאות, הקדוש ברוך הוא בעצם, זה לא מקרי הימים שיש לך פה. לא רק מצד האמונה שהכל ביד השם והוא נותן לך כך וכך ימים. לא רק מצד זה. אלא באופן יותר עמוק צריכים להבין שלאדם יש משימה בחיי הקודש והקדושה של האומה. והמשימה הזאת היא נחלקת לכך וכך ימים. בלשון הארי שמצוטט שם באור החיים הקדוש של פרשת ויחי, נשמת האדם היא ניצוצות. הנשמה היא דבר מאוד ענק, מאוד גדול, מאוד כללי, מאוד מקיף. מה שיש לך באופן ספציפי זה ניצוץ מהנשמה הכללית של האומה. ניצוץ שמתנחלק על פני המון המון ימים. כמה ימים? כמה שלא תחיה. ובכל יום ויום ישנה קדושה ומצוות שאותה אתה צריך לעשות. וזה ברזולוציה מאוד ספציפית ומדויקת ומדוקדקת. עד כדי כמה אמנים, אמן, אתה צריך לענות על ברכות משך החיים שלך. בואו נעשה רגע חשבון. אם אדם צריך לברך 100 ברכות ביום, אז זה מי ששומע אותו, נכון? נניח שהמינימום שאתה אומר אמן, זה 100 פעמים ביום. אולי יותר, אבל 100. יראה, 100, כל אחד צריך לברך 100. אבל אתה שומע 10 אנשים, יכול להיות שאתה אומר 1,000 פעמים, אבל נניח 100. כפול 360 יום בשנה, כמה זה 100 כפול 360? 36,000. כפול, אדם חי 70 או 80 שנה. מראש, כתוב לך בטאבלט, בשמיים, לפני שאתה יורד לאל מעדן, היהודי הזה יענה כך וככה, אני ברכות, איזה ברכות הוא יברך, כמה דקות תורה הוא ימד. וגם כתוב, כמה מזה יהיה בכל יום. זה על פי תאריכים. מי שכתוב עליו בא בימים פה, זה דבר שהוא לא יחסיר שום יום. אנחנו אנשים פשוטים, כן? כשאני אומר את זה, אני חושק לי לעשות ככה. כל הלימוד הזה. למה? כי אני יודע כמה ימים עברו אליי ברקנות שם ישמרנו. במקרה הטוב, רקנות, במקרה הרע, ימי, במציאות הפוכה. מי שכתוב עליו בא בימים, פירושו של דבר, כן? שהוא ניצל היטב היטב, ונענה לאתגר האלוקי הזה, לקצבה האלוקית הזאת, שהקדוש ברוך הוא קצב לו. צריכים להבין, הימים של האדם לא אוסיף מקרי של אירועים. אתם מבינים, בא בימים פה, זה דבר, הימים קבועים, אתה בא בהם. זה לא שאתה, חיים שלך קבועים והימים חולפים. יש שיר, הימים חולפים, אה? הימים חולפים, אה? לא זוכר. הימים לא חולפים, הם קבועים. זה אני, הבן אדם, בא כאילו לכל יום כמו חדר, כמו חלון, שפותח לך את ה... עכשיו אני מסביר עוד דבר, שאמרתי אותו ליל פרק י' ג', מי שכתוב עליו בא בימים, הכוונה היא שהימים שלו מאירים, מה יש ביום ואין בלילה? שמש, אור. ויהושע זה כן בא בימים, כלומר כל ימיו הם בהערה, באור, בחיוב. הוא נענה ועמד בכל משימותיו בכל יום ויום, כמו שרה אימנו שכתוב עליה, והיו שני ימי, לא כתוב, והיו שני ימי, נכון? איך כתוב שם? והיו, איך? לא כתוב שם ימים? שני חיי שרה. אבל כן, אבל חז"ל אומרים, כולם שווים לטובה. זהו. כל הימים שווים לטובה. שני חיי שרה. חז"ל אומרים, כולם שווים לטובה. יהושע, אברהם, מה שאתה אומר. יעקב בא בימים. עכשיו תבינו, לפי זה, מה הכוונה? ויקרבו ימי ישראל למות. הכוונה היא תוכן הימים. שאלנו, איך ימים יכולים להתקרב? הרי הם אינם. בסקצ'ו, ברוח של, בלוח של הימים אינם. אלא, לכל יום ויום יש את התוכן שלו, את האמן, את הברכה, את הקדושה, את ה... וכל זה מתקרב בזמן פטירת האדם. מתאסף. הרי מה אנחנו אומרים? יראת השם וכו', איך זה מתחיל? תורת השם תמימה, מה, איך אנחנו אומרים תורת השם תמימה משיבת נפש. אתם יודעים מה הפשט משיבת נפש? כן, תורת השם תמימה, אבל לא כתוב שמשיבת נפש. מה גם לה משיבת נפש? משיבה את הנפש לבורא. התורה שנחלקה לריבוי משימות וימים של לימוד וכו' וכו', כשאדם מסתלק לבית עולמו, היא תמימה בשלמותה, כל מה שהוא עשה, משיע מגש, היא צדה לדרך. זה נקרא, ויקרבו ימי ישראל למות. התוכן של הימים, ושום דבר לא, אף יום לא נחסר. אשרי מי שיכול להתבונן ביום מיטתו, והוא יודע גם, הרוחיים עוסק בזה, איך יעקב ידע את זה, אל כל הימים האלה, ולא נידח בהם נידח, אפילו אחד. זה יהושע, לפני שהוא בא לסיכום, הוא אדם שלם. הוא אדם שלא נחסר לו יום אחד מתותיו בעל מעדן. בתקופה היותר סוערת, הוא לא לקח מיום מנוחה. לא היה לו רגילה, לפעמים רואים פה חיילים, מה אתה עושה פה? רגילה. יהושע לא לקח, לא? לא! או ואם הוא לקח רגילה, הוא עושה במה שצריך לעשות. לא יודע. כן? אתם מבינים? עכשיו. כוונה, בא בתוכן של הימים. כל הימים, הוא נכנס ליום ויצא, נכנס לעוד יום ויצא. הוא ביקר בכל יום ויום, הוא ניצל אותו, לא התפספס לו שום יום. הימים קבועים. האדם בא אל התוכן של הימים האלה. והאמירה האמונית שעולה מכך היא שהחיים הם לא סלט. בוא נזרום. אין לה לזרום. הנחל, הנתיב, כבר מדוגיק ומדוקדק. ריבונו של עולם כבר חצב אותו לפניך. עכשיו בוא, אתה צריך לעבור יום אחרי יום. יום פר יום. one per one. אחד אחד. לכל יום ויום, ולמצוא אותו, ולוציא ממנו את כל מה שמיועד לך ביום הזה. אם לא, זה מתפספס. מישהו אחר יש לי את העבודה, ואתה נמצא חסר. עכשיו, אני שואל אתכם. לפי מה שאנחנו מסבירים, שהימים הם כולם ימים איכותיים, מלאי איכות, האם התורה, האם הנביא, ספר יהושע, מתאר לנו את כל מאורותיו, כל מה שעבר עליו בימים האלה? הרי צריך היה לכתוב אנציקלופדיה מסעית, נכון? מצד אחד אנחנו אומרים שלא היה אצלו יום מפוספס, והוא כל יום ויום היה מנוצל.
מה? כולם ימים שווים, כולם טובים.
כולם טובים, אבל בכל דבר הוא פעל ויצא, ולמד ויצא מצווה ומצווה כללית ספרתית. אלא שהתנך לא, התנך לא מלמד אותנו ולא כותב לנו דברים שהם לא לדורות. אם כתוב על כל ימי יהושע מה שעבר עליו, יהושע זקן בא בימים, אז איך זה ספר כל כך קצר? כי לא כתוב כל מה שעבר עליו, לא כתוב אפילו הרוב. רק נבואה שצריכה לדורות נכתבה. התנך הוא אינו ספר כרונולוגי, רצף של אירועים, אלא הוא סדר לוגי. הוא בא לבנות את ההיגיון, את הלוגיקה האלוקית במוחו של האדם הלומד.
אז למה מצוין פה שיהושע היה בבית?
בגלל שזה סיכום. עכשיו, ברגע הזה, כמו ויקרבו בישראל למות, ויקרא ליוסף וכו'. מברך את השבטים. והוא נותן, חכה, הוא נלמד מהו הסיכום. פה מדובר על צבא. מתי אדם כותב צבא? אומרים לך שבזמן שהוא מצווה את צוואתו לאומה, הוא עומד, מביט אל כל הימים, כל הימים מתקרבים ומלאי תוכן. אבל אף על פי כן אני מתבונן ואומר, אבל הם לא כתובים כל הימים האלה, כן? הם לא צריכים להיות כתובים. כי זה ההבדל, זה אני רוצה ש... זה ההבדל בין תורה לנבואה. התורה יכולה לכתוב דברים שהם אינם רלוונטיים לי באיזה יום, באיזה דור, באיזה שעה. יכולה. למה? כי התורה היא היקף כללי של פגישת האומה עם אלוקיה. דבר השם לעד ולעולמי עולמי. דבר השם מצד עצמו. כללי. התורה לא אמורה לרדת, היא לא חייבת לרדת לעניינים ספציפיים, פרטניים. לפי צורך הדור והשעה, לא. הראיה, שהתורה מדברת על האומה בארצה, שופטים, שוטרים, תיתן לך בכל שעריך. התורה מדברת על מצוות התלויות בארץ. ואנחנו 2000 שנה בגלות. אז האם התורה הופכת להיות לא רלוונטית? לא. היא ודאי שהיא רלוונטית. כי היא לא מדברת לפי צורך המקום והשעה. היא, מה דבר השם? הנצחי הכללי לדורות. אבל הנבואה אינה כך. הנבואה, כוונה, לא כל, זאת שנכתבה, נכתבה לפי צורך הדור. הנבואה היא לפי צורך הדור והשעה, וזאת שנכתבה, היא זאת שנצחה לדורות.
נמצא. למה אבל כל הדור?
ודאי שכל דור ודור יכול למצוא בנבואה איזה עניין.
יש לכל דור... נבואה,
נכון, רק צריך את גדולי תורה שיודעים לקרוא בנביאים ולדעת הרי יש גמדים בעלי עיניים טרוטות שזוחלים בתחתית המגדל וכל אור גדול בראש המגדל הם מקטינים אותה לעצמם. אתה לא מכיר אותם? אדם קורא שיר השירים. אם היינו יודעים באמת, אם אנחנו יושבים פה היינו יודעים באמת את דרכו של שיר השירים, לא היה כמה רוח באיש והיינו כולנו מתעלפים. את ערכו האמיתי של שיר השירים, שצריך את רבי עקיבא שיגיד לנו את זה, ונלמד על זה פעם אחרת. דרך אגב, טוב, לא משנה. שיר השירים, צריכים עוד שיר השירים. אז יש אנשים גם עם עיניים טרוטות, גם מדהים. בשיר השירים כתוב איברים כאלה, כתוב איברים. הכל, הם נמצאים במקום מאוד קטן, מאוד גס, מאוד מחוספס. כל דבר שהם קוראים, הם מקטנים לגודל שלהם, ושום עלייך נפשי. אוי לנו ואבוי לנו. אז צריך את בעלי העיניים, יוסף והאחים. מי שיש לו מריבה עם האחים שלו, הוא יכול להבין את פרשת יוסף והאחים, נכון? מה אתה אומר? כמו שראיתי מישהו שפירש, אחד גמד עם עיניים טרוטות, שפירש, יש שאלה גדולה, למה יוסף לא הודיע ליעקב אבינו, בשנייה שהוא עלה לשלטון, נפתחו לפניו כל היכולות, שישלח אס-אמס, מייל, פייסבוק, טוויטר, מה שכחתי? ג'ימייל, whatever, מה שהם רוצה, שישלח שליח על גמל, טוק טוק בדלת, יעקב אבינו, אני חי, קיים, תקום מאבלך, למה הוא לא עושה את זה?
אבל כנגד 22 שנה הוא לא כיבד, עשה כיבוד הורים, לא?
זה נכון, אבל מה אנחנו צריכים ללמוד בזה באופן המוסרי, האמוני? התורה יש לה רבדים. אי אפשר להסתפק בכנגד הזה. מה שאתה אומר זה אמת לאמיתה, מובא בחז"ל. מה אתם... אני מדבר איתכם על וישב מקץ, עכשיו על הפרשיות האלה, על יהודה. אתם לא יודעים מה התשובה על זה?
מה היה עם האחים, כל
התהליך שיוסף עושה לאחים? או, אתה מתחיל לדבר. את השאלה הזאת צריך להיות בשאלה אחרת. למה הוא התאמר והתנקר באחיו? אז ראיתי מי שכותב, איזה גמד עם עיניים טרוטות, כותב דבר מאוד פשוט. מה?
שחלומת מתגשמו.
זה הרמב"ן אומר, אבל למה, למה? אחי יוסף הוא, בשביל שהחלומות מתגשמו, הוא מוריד את אביו ביגון שאולה? הרי במה השאלה שהוא שואל? אני יוסף העוד? אבי חי. ואולי בשנים האלה שאתה, בשנה הזאת, האב היה מת. מה הוא היה, איכן הוא היה שם את עצמו, אם היו אומרים לו, לא, אתמול הוא נפטר. יהודי בן 120 ו... 127, לא, הוא אומר לפרו. כמה? 37? 137, היה יכול כבר כמו להזדקות על הציוד ולהכון. אז מה יוסף היה אומר? אז הרב קוקו במדבר שוב, מכניס אותנו, לגובה הדרוש, להבין על מה, על מי, על מה ועל מי אנחנו מדברים. אלה השבטים האלה, שאתה רואה אותם עוסקים כביכול במתחרים על אהבתו של האב וכולי, הם השבטים שיש על ליבו של כהן גודל בחושן המשפט. הורים ותומים, אתם יודעים את זה? אתם יודעים או לא? יש על כל שבט, יש 12 שבטים, אלה שבטי יה, עדות לישראל. אתה חושב שהם רבים על קטונת פסים, פליז כזה או אחר? מי זה סמוכר פה את הפליזים? ראיתי מישהו. לא, ראיתי שם פתק. אתם חושבים שעל זה מריבה תבוא? ושבטי יה, מה אנחנו תינוקות? אלא, אומר הרב, אני אגיד לכם את זה, בתכלית הקיצור. תכלית הקיצור. במדבר שור, על פרשיות מקץ וישב ויגש. אומר הרב, הם היו מודעים למשימה האלוקית שנועדה למשפחה הזאת להקים אומה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לסבא, אברהם אבינו, לך לך וכולי ועשך לגוי גדול, זה הדגל וזוהי המשימה. גוי גדול, ממלכת כהנים וגוי גדול. בהם תדבק האמת האלוקית לדורות עולם, והעולם לא שווה. אם אין את האומה הזאת, המשפחה הזאת. זה היה הם ידעו לזה. מה שהרמב"ן קורא בכמה מקומות, מעשה אבות, סימן לבנים. לא מעשה אבות סימן לבנים, להבין את זה בצורה שטחית. הם עשו כבר כמה דברים שקדוש ברוך הוא שדרג ללא כוונה, ללא כוונתם. לא, הם היו מודעים, והרמב"ן אומר, כל דבר שהם עשו, חפירת הבארות אצל יצחק, הכל, אתה צריך להבין בפרספקטיבה של אומה. מי שלא מבין את זה, אני אומר לכם שילך לישון ויתעורר בחומש ויקרא עוד דברים. הוא לא מבין, הוא פשוט לא מבין מה הולך. לא פסיכ... אין לזה לא הסבר פסיכולוגי, ולא הסבר כלכלי, ולא הסבר פרוידי או אדלרי. כל זה לא, לא, לא ראוי לבוא בקהל. אלא ההסבר הוא הסבר אמוני בגובה הנדרש, גובה התורה. אומר הרב, אומר הרב, תקשיב, אומר הרב, הם היו מודעים לזה שהם צריכים להקים אומה שקשורה, קונקט, קשורה בקו פתוח כל הזמן לריבונו של עולם. שאלה באיזה דרך? מהי הדרך המועדפת כדי ליצור אומה כזאת? יעקב, יוסף ובנימין אמרו תורה עיקרית ונבואה משנית לה. הנבואה משרתת את התורה. יש בזה חיסרון. מה החיסרון? שנבואה, נבואה זה קשר ישיר בין הנביא לריבון של העולם. הוא ממש, נכון? כל מישהו אותו קבל זרם כזה, תקפה מלמעלה. אז יש בזה חיסרון. אבל יש בזה גם יתרון. שכל, חכם עדיף מנביא. שכל יש לכולם. גם אחרי שהנבואה תיעצר, תחילת בית שני, 40 שנה הייתה עוד נבואה, אחר כך חדלה, התורה ממשיכה. אבל האחים אמרו, לא, הנבואה היא יותר חשובה מהתורה. בגלל היתרון הזה שאמרתי. קשר חי! חי בין האומה לאלוקיה. ועל זה הם התעצמו, על זה הם רבו. והרב מסביר שם איך דיבתם רעה, הכל מי, הרב מעריך, אז מסביר את הדבר. על זה יצא, הוא יוסף הצדיק, בעיני האחים, הוא רוידף, הוא רודף. את מי הוא רודף? את האומה הישראלית לכל דורות. כי הוא אומר שנבואה היא משנית, והתורה היא הראשית, היא הכלי הראשי שבו אנחנו מתאחדים עם השם. ואם אנחנו חושבים שהוא טועה, אם האסכולה שלו שהיא בטעות יסודה, ככה הם אומרים, תתפשט באומה, הוא גורם לסלק את השם מן הארץ. שבו בידים, פסקו שהוא חייב מיטה, הורידו אותו לבוא. רק הקדוש ברוך הוא הכריע בסופו של דבר, שהוא זה שצודק. אתה מבין למה חשוב שהחלומות שלו יתקיימו? מי אמר את זה? חשוב שחלומות, למה הוא מוסר את הנפש? למה הוא מצייר את יעקב אבינו, הוא מוסר את הנפש? הרי תראו את המדרש, תראו, תעשו לי טובה. תעשו לי באמת טובה. שיעור הבא ביום שני, תבטיחו לי שתעברו את מדרש רבא ומדרש תנחום על תחילת פרשת ויגש. הרי יהודה בא ככה מיישר את הכובע ואומר לו, תקשיב. אני משול את החלונים, אתה מכיר את המדרש הזה? באמת, תעשו טובה ותבינו איפה הדברים עומדים. באיפה, על מה אנחנו מדברים? המדרש אומר ככה. יהודה ניגש. אני תמיד בסוף פרשה הקודמת. מתמלא, למה? תראו מה זה יהודה. מה זה שבט יהודה? מה זה מלכות? האירועים מתנהלים, ראובן, כן בני תמיד. ברגע הנכון, יהודה, סוף פרשה הקודמת, יהודה ניגש ליעקב אבינו, הוא אומר לו, עליי, עזוב, עליי, אני מלכות, עולם מושגים אחר. הוא בא פה ליוסף, אומר לו, תקשיב, כך אומר המדרש, בבקשה, בבקשה, תסתכלו למדרש, תראו שאני לא מסבן אתכם. אומר המדרש ככה, הוא בא לזהו, אומר לו, תקשיב, אני את הילד הזה, בנימין, מחזיר ליעקב, כי בו תלויה כל הקיום של האומה. עכשיו יש לך ברירה, או שאתה נותן לי אותו בטוב, ואני נשאר במקומו, או שאנחנו, הוא אומר לבנימין, הוא אומר לנפתלי, נפתלי היה האצן שם, נכון? הוא אומר לנפתלי, תעשה רגע סיור זריז, כמה קנטונים יש במצרים? חזר, קפץ, חזר, כמה? 12. מחוזות. מועצות אזוריות. כמה מועצות? 12 מועצות. והוא מדבר איתם עברית. יהודה מדבר איתם, הוא אומר לאחים, תקשיבו, אנחנו כמה אנשים הם היו שם?
תשעה.
הם היו תשעה, נכון? מה?
בשמעון
לא. שמעון כבר חזר.
עשרה.
הם היו עשרה. לא.
עשרה, בנימין לא איתם.
יש 12 קנטונים. יהודה אומר לאחיו, תראו, אני מחריב שלושה מהם. שלושה. 12 פחות שלוש, כמה זה? תשע. תוציא את בנימין שלא רוצה לסכן אותו. כל אחד מכיר מחריב קרח אחד. עכשיו, כך הוא אומר להם, הוא נותן להם פקודה לפני שהוא ניגש. עכשיו הוא ניגש, אומר המדרש ככה, כשיהודה היה כועס, היה זולג לו דם מהעין. יהודה היה לבוש חמישה בגדים. ציצית, חולצה, לא כתוב איזה, אני מנסה להבין. ציצית, גופיה, חולצה, פרק, חליפה ופרק, או לא יודע. אומרת הגמרא שכשהוא, אומר המדרש, שכשהוא היה כועס, היה לו פה שערה, שהייתה קורעת את כל הבגדים האלה. ככה. והוא היה, לא מעין היה לו דם, היה כאן פה שני שלטונים, היה לו כאן נקודות חן. שכשהוא היה כועס, הם היו מתאדמות ונוזל לו דם, לקח חצץ, ואמר ליוסף, אנחנו לא, בקיצור, זה התיאור של המדרש, ארוך, מסירות נפש.
קרא שמריב, היגש למלחמה.
כן, זה הפירוט במדרש. ואמרו לו האחים יהודה, מצרים היא לא שכם. שכם, מקום קטן, פקקת, הלך. אבל מצרים, היא הרי את כל הארץ עכשיו מזינה. הרגת אותה, חיסלת אותה, זהו. אומר יהודה, על דת הדעה, אחי. מלחמת עולם. הוא מבחינתו מסירות נפש, מלחמת עולם על בנימין. וזה מה שיוסף היה רצה לראות. לא במובן הדיינסטי הפשוט של, של טלוויזיה. במובן שאם הם חוזרים בהם מתפיסת העולם, שהם ייצגו מול יוסף ובנימין, עד כדי מסירות נפש. אתם מבינים? זה עוד זה הרב אומר שם במדבר שיעור.
הם כן חוזרים
בהם. הוא צריך לראות אם הם חוזרים בהם או לא.
והם מוכיחים שכן בעצם.
והוא אשר אמרנו, אמת. לא, עד איזה רמה הם מוכיחים? על רמה של מסירות נפש, על בנימין, עד, ועד כדי מלחמת עולם.
בנימין הוא
בהמשך של יוסף, ודאי. זה כל הרעיון. אתם מבינים? עכשיו, מה קורה? יוסף יושב שם על הכיסא, היה שם עמוד של, הוא ישב שם עמוד של אבן, ולידו מי נמצא? אפרים ומנשה. כשיהודה עושה את הזהו, תיאור ארוך במדרש. אז מנשה, אז יוסף יורד, ואומר למנשה, תענה לו. כתוב שמנשה נתן בעיטה, בעת, בעמוד הזה, עמוד ענק שיושב, יוסף ישב עליו, ועשה אותו חצץ. זה הרגע הראשון שהאחים התחילו לחשוד, שמשהו פה, משהו... הוא אמר לאחים, גבורה כזאת זה רק מבית אבא. זה יהודי הדבר הזה. זה לא יכול להיות מצרי, חמו, בשר חרורים, בשרם. הוא לא, אין לו את היכולות האלה. אין לו את עשיית הדשמיה הזאת. ביקש יהודה לשלוף חרבו מנדנה, ולא הצליח. לא יש בו חומנה מן. יוסף, הם חושבים שהוא סתם מתחזר ליעקב, כי הוא לא שולח לו הודעה שהוא חי, אחר כך מתאמר באחים, בגלל שהוא, צריך להבין את הכל בעיניים אמוניות, פרספקטיבה אמונית, כלל היסטורית, כלל עולמית, נבנית פה אומה, ויוסף צריך לראות אם הם זהו. צריך לדעת איך קוראים את התנך. אתם מבינים? והרב שם גם, זה אחד המקורות החשובים שהרב גם מסביר שם, מה זה חלום בכלל? הרי הכל התחיל מחלומות. למה החלומות קשורים לזה? לא ניכנס לזה עכשיו. תנועת הנפש החלומית, משהו נפלא, אף שם עמוד מעמיק בדבר. צריך לקרוא את זה כמה פעמים בשביל להבין את זה. על כל פנים, אני אומר, פה יש לנו דוגמה. מצד אחד כתוב בא בימים. אנחנו למדנו בא בימים במובן זה שכל הימים שלו שווים לטובה, והם מלאים איכות, והם מלאים עשייה, ששום דבר ממנה לא כתוב. למה? כי התנך הוא בונה בנו דעות ואמונות, והוא לא משמיע לנו. זה כמו של, אם מישהו שואל, למה לא התנך לא כתב בכל מה שעבר ליהושע? זה כמו לשאול, מה יהושע לבש באיזה יום? כשהוא עמד שם מול המלאך, מה הוא לבש? שמש בגין, הרי היום זה ככה. מתארים לך, נכון? אולי לבש ככה, אשתו לבשה ככה. ספר לסבתא, מה זה מעניין? תראו לך, אין תיאורי צבע, מה שנקרא, לא מקום, לא שעה, לא מזג אוויר, לא לבוש. אלא אם כן זה נצרח לסוגיה. אם זה נצרח לסוגיה כתוב, לדוגמה. אפוד בד. או רק אפוד בד הכוונה שם, נכון? או הכוונה, או דוגמה, אצל אברהם אבינו, ויראה אליו השם, באלוני ממרא, והוא יושב בבית האוהל, קור כלבים. מה כתוב? מה אכפת לי חום היום, או קור היום? מה אכפת לי? לקח שקדוש ברוך הוא נקרא, אלא מה אומרים חז"ל? צריך חמה מן הבדיקה. זה קשור לאירוע. או, דוגמה נוספת. באנו לקבל את התורה כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. מה אכפת לי תחתית ההר שלישה? מה אכפת לי? הקל שקיבלו את התורה. מה אומרים חז"ל? מלמד? קפה למר כקיקית. התיאורי מקום, מזג אוויר וכולי, הם קשורים ל... אם לא, זה לא... תראו, זה רק מזה. גם אין תיאורים, אם זה לא נצרח. תגידו לי אתם, זה לא מאוד מסקרן במושגים של היום. איך אברהם אבינו היה נראה? היה גבוה או נמוך? בחיית, זה לא משנה... היום הרי היום מקדישים לזה ז'ורנל שלם. יש, אחרי ש... להבדיל טריליוני הבדלות, אדון נשיא ארצות הברית, השביעו אותו לזהו. יצא חוברת שלמה, על האופנה, ואיך אשתו אליו שם, והילדות שלה, ומעניין את ה... ככה. מה זה מעניין? לא, זה נקרא צבע, זה נקרא... יש תוכניות טלוויזיה שלמות על זה. רכילות, גיא פינס, כל מיני שטויות כאלה. אז... למה לא כתוב בשום מקום אברהם היה גבוה או נמוך? שמן או רזה. למה זה לא כתוב? לא יצחק. לא. מתי זה כתוב על? מי היה גבוה משכמו ומעלה? שאול. זה כתוב בהקשר של ענווה, על פי כן הוא היה בעל ענווה. אתם מבינים? לכן התורה כאן אומרת, מימים מלאים עשייה, מיליוני אירועים עברו על יהושע בן נון ב-30 שנה האלה, ועוד לפני זה במדבר עם מויש רבן. מסדר את הספסלים, זה עמד כתוב עליו. כי התנ"ך בונה בנו אמונות ודעות, מחבר אותנו לאירועים, מכווין אותנו. ודאי שיש ספר יהושע, הוא קשור לתקופתנו אנו, הכניסה לארץ ישראל אחרי המדבר הגדול.
אבל איך זה קשור מה שאמר על ההבדל בין התורה לבין...
לא, התורה, היא באמת האמירה האלוקית, אנה נפש, אנוכי זה אנה נפשי כתיבתי אני. אני את עצמי כתבתי נתתי. זה לא ברזולוציה של צורך הדור והשעה, אלא אמירה, משה שפיר כאמר, משה רבנו הוא בכל הדורות קיים, כל תמיד חכם הוא משנת משה. האמירה, נבואת משה היא הספקלה המהירה, והיא כזאת שהיא מעל ומעבר לזמנים. תורה. היא כמובן ממנה משתלשלים אחר כך הדרכה לזמנים. אבל היא עובדת בפני עצמה. מעל החיים. היא לא יורדת אל החיים. צריך לעלות החיים אליה. נבואה זה משהו אחר. נבואה זה צורך הדור, והשעה, ואיזה נבואה נכנסה על התנאה? אחד הדור. בואו נימד עוד איזה משהו קצר. אז אם כן, הגענו לפסוק ד', ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן וכל הגויים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש. הפלתי, זה באיזה בניין זה? באיזה זמן זה?
עבר.
זאת אומרת, אם אני יוצא פה והולך, מה שמה? הכל, כמו שאומרים, תקין. כל מה שאנחנו צריכים לכבוש, יהושע רבנו, כבר כבשנו, וישוע חילק את הכל. ופסוק האימא כתוב, השם אלוקיכם, הוא בדבר מלשון עתיד. הוא יהדפם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, והירשתם את ארצם. כאשר דיבר, השם אלוהיכם לכם. אז אני שואל, יש פה מעין סתירה. אם בתחילת פסוק היי כתוב, ראשון עבר, היפלתי, הכל בסדר. ומשמע שהכל תקין, כבר כבשנו וירשנו והכל בסדר. אבל פי שבפסוק עצמו כתוב.
הנשארים.
אבל משמע, אם הייתי קורא ככה, הייתי קורא כמו שרמלה היום תחת שלטוננו. יש גויים שישרים. אני היפלתי לכם את הנחלה, כן? ויש לכם, כמו שאומרים, עוד כמה מיעוטים. אבל בפסוק ההיא אתה פתאום רואה, וואו, שרו עוד הרבה עבודה. אלא, נאמר שתי תשובות. א', אמירה עקרונית. נכון שמבחינה היסטורית, הם עוד לא כבשו את הכל. ויש עוד הרבה, כמו שראינו בפרקים לאל, עוד רבים הגויים האלה, נכון? כתוב, ולא זוכר איפה, כתוב לאל, שבאמת יש עוד הרבה מה לכבוש. מבחינה היסטורית, עובדתית. אבל זה לא מה שקובע את הקשר של האומה לארצה. הבעלות של האומה לארצה נקבעת על ידי איכות השייכות שאנחנו מרגישים כלפיה. כשיהושע בן נון, הפלתי, כלומר, חילקתי לכם קושן, חילקתי לכם זכויות, זה שלך וזה שלך וזה שלך, יש שם עדיין תושבים, אז מה? גם אני עכשיו שאני מדבר איתכם, יש בבית שלי 10 אנשים אורחים, אז מה? שיגורו שם, עד הרגע שאני בא לבית יבוא ויגיד, חבר'ה, שלום. זאת אומרת, כמו שדיברנו על כל דעלים כבר, כמו שדיברנו על זה גם בעתיד, בעבר, בפרק י' ג', ששם הוא הפיל את הגורלות. בואו ואחר, כשאני נותן לך שטר שהבית ההוא שלך, זה בכלל לא משנה מי נמצא בבית, מי לא נמצא בבית. כברת הארץ הזאת היא שלך, כי הקדוש ברוך הוא נתן, כי משה נתן, כי יהושע נתן. הכרת השייכות, הכרת הקשר, הבעלות, מצד השליחות האלוקית שלנו אל ארץ ישראל, והחיבור האלוקית שלנו אל ארץ ישראל, הוא מה שקובע את השייכות. זה פסוק ד', הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה לשבטכם, והכל תקין באמת. בפועל, פסוק ה', צריך עוד ליישם את כל זה. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, שהיא גם מאוד מאוד חשובה גם לעיתותינו אלה, היא התשובה הבאה. יש כאן אמירה כללית. הרבה פעמים האדם רואה את מה שיש לו לעשות, הוא נופל, יש לו נפילה ברוח, קבל רגליים קרות. ההסתכלות בכל דבר צריכה להיות הסתכלות פרופורציונלית. התורה אומרת לנו מה זה ההסתכלות פרופורציונלית? אחרי רבים להטות. כלומר, יהושע אומר, יש עוד גויים נשארים, אבל תראו מה עשינו כבר עד היום. עשינו המון. נכון? יש עדיין הרבה מה לעשות. לא נתעלם מזה. יהושע הוא לא פוליטיקאי שמסבן אותם ואומר להם, אל תדאגו, כל יהיה בסדר. רק תבחרו בי, לי יש את הנוסחה והכל, לא. יהושע אומר להם, כמו שאומרים בפנים, יש עוד הרבה עבודה, אבל אנחנו באמת בגדול כבר כל הארץ שלנו, כללית כל הארץ שלנו. זוהי ההסתכלות הנכונה. עשינו המון, עשינו את הרוב, א', ב', השם יעזור לנו בהמשך. איך אני יודע, איך אתה יודע שהשם יעזור לנו בהמשך? תשובה, כי זה מה שהוא עשה עד עכשיו. אתה מסתכל אחורה, אתה רואה את המהלך האלוקי, אתה מבין מה הולך לקרות בעתיד. זה נקרא חכם, עטיף מנביא. נביא הוא מקבל הודעות מה יהיה בעתיד. חכם מסיק, מבין מה יהיה בעתיד. הוא מסתכל על הנהגה האלוקית, תסתכלו ב-150 שנה האחרונות. ישבנו, הרב וינר, אנוכי, ישבנו עם איזה תורם, עם איזה, באמת, אחד הגבירים הכי גדולים בטורונטו, קנדה. היינו איתו באיזה מסעדה. באיזשהו שלב הוא שואל אותנו, האם הגאולה הזאת, הגאולה השלישית הזאת, היא endless, היא אינסופית. או שכל יכול, כמו שהיינו פה אחרי, היה חורבן בית שלישי, יהיה חורבן בית שלישי. ישר, אבינר, יש לי בבית, במחשב, אותם מקורות, איזה 8 או 9 או 10 מקורות בחזל, פסוקים, וראשונים ואחרונים, משניים, ואולי, ואולי, שהגאולה הזאת האחרונה, אין מנה הפסק, אין הלכה. והנה זה מה שקורה. תראה את המהלך האלוקי, זה כמו לשאול, האם יכול להיות שהאדם הוא אי פעם יחזור לחיות בתקופת המערות? או אי פעם יחזור, האם העולם שלנו יכול לחזור אי פעם להיות שלא יהיה בו חשמל? מה אתם אומרים? שאלה הגיונית? למה? אתה רואה, אתה לא רואה! אתה רואה את המהלך, לא? רפואית וטכנולוגית וגם רוחנית. גם רוחנית זה ככה. האומה הישראלית מזה 200 שנה הולכת ומתפתחת, הולכת ונבנית, הולכת ומשתכללת, מתיישבת יותר טוב. נכון, יש עוד המון דברים. יש אנשים שבגלל שא' יש מעצורים, ב' אין שלמות, הם משתגעים, הם מקבלים סטרוק מוחי. יש הרבה אנשים כאלה. לא קשור, כן. סטרוק זה שבת. כן, צערנו. וזה. לא משנה. אם כן, אתם מבינים? זה המציאות הזאת של... יש אנשים... נכון, אומר יהושע, אומר רמב"ם, יש הרבה מה לעשות, אבל השם יעשה את זה. איך אתה יודע? הוא לא השתמש בכובע של הנבואה כאן. הוא היה יכול. אלא, הוא אומר, זה מה שהיה עד עכשיו. איך אני יודע שהוא לא השתמש בכובע של הנבואה, אלא בכובע של ההסתכלות לאחור, והסקת מסקנות לעתיד? איך אני יודע? מפסוק ג'. תראו מה שכתוב בפסוק ג'. תקראו איתי את פסוק ג'. אתם ראיתם את כל השיר... איך? וו החיבור. וו החיבור. יש חיבור! יש המשכיות! תסתכלו מה היה, תדעו מה יהיה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ, כן. אחרי דור המדבר, כן, וכולי. זה מה שהוא רוצה עכשיו, זאת ההנהגה האלוקית במציאות. מעבר לנבואות, להבטחות הפסוקים וכולי. גם בימינו אלה, האומה הולכת ונבנית, הולכת ומשתכלת, הולכת... ולומדי תורה מכל הגוונים והסוגים השפויים והפחות, כל ה... לא, מעולם, מעולם לא היה בעם ישראל כמות של לימוד תורה כמו בימינו אלה. מעולם לא. גם בזמן חזקיהו, ששאלו ובדקו, כמותית זה לא היה אותו דבר. בזמן חזקיהו כתוב ששאלו, בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו, מה? תינוק ותינוקת שלא בקיאים בתורה ובתומה וטהרה. א', תומה וטהרה, הכוונה היא למושגים שרלוונטיים באותו זמן. ב', אצלנו זה יותר צפוני מדן ויותר דרומי מבאר שבע. יש ישיבה גם באילת ובמצפה. כבר אנחנו משיגים אותו. ג' כמותי, מספר לומדי התורה, הוא הרבה יותר. הרבה יותר. עם החרדים, עם בארץ, בחוץ לארץ, עם ישראל. אז רואים את המהלך האלוקי, האומה הולכת ומתבגרת, הולכת ומשתכללת, מתיישבת בארצה, והתורה הולכת ותופסת מקומה הראויה. אלא מה? מה תאמר? יש לך עוד... ודאי שיש לנו עוד הרבה לעשות. אנחנו יושבים פה בחדר הזה, הכי יודעים הכי טוב מה שיש לעשות. איך אנחנו יודעים? תזיז את הווילון, תראה את הר הבית, תדע שעוד לא בית המקדש בנוי, זה ידוע. יש עוד המון, ועיקר הדרך עוד לפנינו, אבל כללית, הגפלתי הכל בסדר, פרופורציה. אם כן, סיכום, שאלנו, הרי יש מעין סתירה בין ד' ל-ה'. ד' הוא אומר, הגפלתי הכל בסדר, ה' אומר יש מלחמות. ענינו קודם כל תשובה אמונית, רוחנית. הבעלות על ארץ ישראל נקבעת על פי מי שהיא באמת שלו. גם כשהיינו בגלות, ארץ ישראל הייתה באמת שלנו. היא הייתה רק אלמנה. רקנית לחלוטין. לא היינו פה. אבל הפלתי והיא שלכם. ואחר כך זה יצא גם אל הפועל. שהוא בא בעת, ודאי, יש עוד הרבה לעשות, נו, אז מה? יש כאן אמירה כללית. באופן פרופורציונלי, אנחנו חזרנו, נכנסנו לארץ ישראל, עשינו המון, ואת המרב... מבחינת האיכות והכמות, ויש לנו עוד הרבה לעשות מלפנינו. הנה חינם. טוב, להיום נעצור.
אני חושב שאלה, זה לא קשור עם השאר.
כן.
נגיד, יש דברים בתורה שהנחות שאתה אומרת על עניינים של העבדות. זה, לכאורה זה לא רלוונטי, לא? שאני
מעבוד,
או שאני
אצא לך,
זה
היה זמני אז, אני אומרת שכבר... יש באגרות, יש שתי אגרות ארוכות. תדמי לי לאלכסנדרוב שהרב מבאר את העבדות בתורה. מה התורה רוצה בכלל שהיא מאפשרת מצב כזה, של עבד כנעני ועבדה עבד עברי. והרב מבאר, יש אנשים שהם במצב חינוכי, חינוכי, כזה שהם צריכים פיקוח. הפיקוח בעולם העתיק היה עבדות. הפיקוח בעולם המודרני הוא חינוך, מעמדות, מנהל, תלמיד, מורה.
זה בצורה אחרת.
אז אולי, ואולי באותה צורה עצמה? אם יהיו אנשים שאתה רואה שהם בלי תבין, אבל הבעיה היא לא בעצם העבדות, אלא ביחס לעבדים. זה שאנשים התאמרו בעבדים שלהם, במקום לחנך אותם ולדאוג להם, הגמרא אומרת, קנו עבד לעצמו, קנה אדון לעצמו. אתה קונה עבד, אתה קנית על סוג של אדון, כי אתה צריך כל הזמן לדאוג לו. אתה לא יכול להגיד יום אחד, אתה יודע משהו, אני עכשיו... ומה עם העבד שלך? אתה צריך לדאוג לו, זה כמו להבדיל, כמו בעל חיים, להבדיל. אתה לא יכול לנסוע לחול, יש לך פאפי בבית, עם ארבע קשקש בזנב. אתה צריך לדאוג לו. אבל, זה הבעיה, שאנשים התאמרו בעבדים וניצלו אותם, ואנסו אותם, ולא נתנו להם מה שהם... אבל העצם הרב מסביר שם בעריכות. כן, כן, יש אנשים שהם צריכים פיקוח תמידי, דבר יום ביומו, צריך לעצב אותם. לא במובן הקומוניסטי חינוך מחדש. במובן האמיתי, לעצב אותם לעדינות, לשלווה, לאמיתיות, כן, ולא לא להתפרות. מה תעשה אם יש אנשים כאלה? אם יש קבוצה של אנשים כאלה, מה תעשה? תגיד, לא, 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 אני עדין נפש, אני לא עושה כשר בדברים האלה, הם יוכלו אותך רע. הם יפוררו את כל מה שאתם בונה בחברה. בדיוק, בתי כאלה, סוג של עבדות, רק בבית כאלה, הוא נהיה הכי פושע. במקום הפוך, ובמקום בית כאלה, הרי, איפה רואים את זה? בערי הלווים, למדנו את זה. בערי הלווים, עיר הלווים, מה זה קשור לכהן הגדול וכו'. לא, אתה עכשיו שרת של הכהן הגדול, אתה עכשיו מקבל... למדנו את זה הרי, לפני שניים שלושה פרקים, זה חינוך מחדש. חינוך מחדש זה מילה לא יפה, כי הקומוניסטים השתמשו בזה. אנשים שהיו מוסריים והתנגדו לפשעים שעושה האומה קומוניסטית, אז עברו חינוך מחדש. אבל עלי בדאמת, כן. גם אני, כשאני באתי לישיבה, אני אמרתי, יהי רצון שנתחנך מחדש. כל הסחי והמעוז והזבל שיש מחוץ לישיבה, אני אשכח. והתורה תחנך אותי. ואתה מבין? אז. כן. זה היה הרי הלווי. טוב, שם כוחכם. תודה רבה.